טוב, ערב טוב. טוב, אנחנו היום, בעצם רוב הזמן, אנחנו נדבר על נושא מאוד מצומצם, שמבוססת על אחד מן הפירושים, לשורה אחת שמופיע בגמרא בהמשך בבית עמוד ב'. הגמרא עצמה, בבית עמוד א', שאלה שאלה על המשנה, למה המשנה מחולקת לשני סעיפים, אני מצאתי, בסעיף ב', זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. אז הגמרא אומרת שהוא דבר בשני מקרים, אחד זה מציאה ואחד זה מקח וממקח. אחד שהוא קונה מהפקר, אחד שהוא קונה ממישהו, שניהם מתווכחים מי קנה ממישהו. ואז הגמרא מסבירה במעבר מעמוד א' לעמוד ב', מה הווה אמינא שכל אחד הוא חידוש יותר גדול. ואז הגמרא מגיעה לשורה שמעניינת אותנו. בבית עמוד ב', שואל הגמרא, מקח וממכר, ולך זיזוזי ממה נקת. שואל הגמרא, במקרה של מציאה, שני אנשים מתפקחים מי הערים ראשון, אז זה הכל מובן. אבל אם מדובר ב... שנייה, במקח וממכר, אז יש גם גורם שלישי. או האמת שגם זה לא כתוב בגמרא. כתוב בלך זה, אנחנו נראה ממי הוא מחר. שאלה לא מובנת. הלשון הזאת של הגמרא היא לקוחה ונמצאת בדיוק באותה מילים, וגם התשובה של הגמרא באותה מילים בסוגיה בקידוש עיניים ד', וזה היווה בשביל חלק מהראשונים מקור להבין את מה שקורה פה, רק שלא יוצא כל כך טוב ההשוואה. אז יש הרבה פירושים שנאמרו. לכאורה, כיוון שמשהו עד המקח וממכר, כנראה שבלך זיזוזי ממה נקת, זה הדבר הראשון שעולה בראש, זה לשאול את המוכר. כי זה ההבדל היחיד שיש בין מקח וממכר לבין מציאה, שבמקח וממכר יש גורם שלישי, יש את המוכר. אז ככה רש"י לומד. השאלה מה זה יעזור לשאול אותו. אז רש"י מסביר. אני רק לעבור לגמרא. אז כותב רש"י, בנך זו למנקת, נשאל את המוכר. ממי קיבל דמיה? תתניה בקידוש שנאמן בעל המקח לא אומר לזה מאחרתי, לזה לא מאחרתי. יש סוגיה מאוד מעניינת בקידוש שיש שם כמה מקרים שבו אדם נאמן, ובהקשר של הגמרא שם זה די ברור שהנאמנות היא לגמרי, הוא נאמן. לדוגמה חיה נאמנת להגיד מי נולד ראשון, ואבא נאמן להגיד שזה בני בכור. אז מופיע שם את השורה הזאת שנאמן בעל המקח לומר לזה מחרתי ולזה לא מחרתי. כמובן השאלה היא, במקרה הזה ובכל המקרים, למה? כי בן אדם אחד בדרך כלל לא נאמן, אל אחד לא נאמן בדברים האלו. הגמרא לא תמיד מסבירה בכלל. בכל מקרה, בנושא של מוכר יש רמז, הרבה ראשונים הבינו שזה רמז, מהשורה שרש"י מצטט, רש"י מביא את זה כקושיה, ואף אגב במסיים באמת ומורים שמקחו בידו, אבל אין מקחו בידו, אינו נאמן. ורוב הראשונים מבינים את השורה הזאת, שהכוונה היא שמקחו בידו, אז יש לו מיגו, ולכן הוא נאמן, אבל ברגע שהוא כבר, הכי בצולו בידו, הוא אצל אחד מהקונים, או שניהם, במקרה שלנו, אז הוא לא נאמן. אז הנאמנות מיוחדת שניתן לאדם שזה בידו, כיוון שיש לו מיגו, שהוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, כי הוא יכול להגיד זה שלי ולא מחרתי לאף אחד. כי אז הוא מוחזק. אז הגמרא מפורש, אם זה לא בידו הוא לא נאמן, וכאן זה לא בידו, כי זה בידם. זה שניים מוחזים בתלית. זה אומר אני קיניתי, וזה אומר אני קיניתי, אז רש"י אומר אין בעיה. ויאף אגד במסיים באמת במורים שמקחו בידו, אבל אין מקחו בידו, אינו נאמן. שלא נתן לב לדבר, כל כך להיות זכו מאחר שניהם חזרו אחריו, בפיסוק דמר, הוקנעתם בדנקת זוזי מתרוויים. אז רש"י מצטט את התשובה שמופיעה גם בגמרא שלנו, ורש"י טוען בגלל תשובת הגמרא, ולא ניכנס לגמרא בקידושין, שהוא נאמן גם אחר כך. משהו לא נאמן, אם זה לא בידו, זה רק במקרה שהוא לקח משניהם, הוא קיבל כסף משניהם, אחד בעל כוחו ואחד מרצונו, ואז הוא לא נאמן אם זה לא בידו, אבל אם זה רק מקרה רגיל, בלי הסיפור הזה, אז הוא נאמן. השאלה היא באמת היא למה, וזה לא סוגייתנו, איך יכול להיות שהוא נאמן, לא ברור מה התשובה, שלא מקובצת מובה כמה דיות, שזה תקנה דרבנן, כי צריכים את זה, אבל בכל מקרה זה לא חשוב. רש"י לומד שמוכר נאמן להגיד למי הוא מחר, אז כאן, במקום שנגיד יחלוקו, אז בואו נשאל אותו. והגמרא מתרץ פה מה שהיא תרצה שם, שהוא לא נאמן, כי זה מקרה יותר מסובך, שהוא קיבל משניהם, ואז הוא לא זוכר. אז הוא לא נאמן בגלל שלא נתן בליבו. וכיוון דלא עלי רם ידע סודי, לא דק כולי היי, להיות נזהר מי שערכו מלפניו, היי מידי תווי בר כוחי. וזו התשובה שהופיעה גם בגמרא אצלנו, הופיעה איך שרשי למד. טוב, כל הראשונים חולקים על רשי, כי הם לא מאמינים להלכה הזאת. הם לא מכירים, הם לא למדו את הגמרא בקידושין בצורה כזאת שיאפשר את התירוץ הזה. וגם מספרה, הם לא חושבים שזה יכול להיות. למה שבן אדם אחד יהיה נאמן להגיד למי הוא מחר? נכון שהוא אובייקטיבי, הוא לא בדבר, והוא עדיין רק אחד. יש הרבה הרבה פירושים לשורה התמוהה הזאת של הגמרא. הגמרא לא מסבירה מה היא רוצה, וכל פעם שמישהו מציע פירוש, אז ראשון אחר שואל, אבל למה לשון הגמרא? למה לא כתוב, אם זה באמת המוכר נאמן? אז למה הגמרא לא אמרה, נשאל המוכר, למה כתוב, ולך זה זוזי ממן נקת? זו שאלת הרשפה על כמה פירושים אחרים. ויש הרבה פירושים בראשונים שהם, כל אחד קשה קצת מסיבה אחרת. תוספות, אנחנו לא נעבור על כל התירוצים, יש יותר מדי. אבל תוספות כאן מביא את התירוץ של רש"י, בהתחלה, תוספות זה מקור מספר שניים, ונפיר שרשי נשאל למוכר, ואף אחד אין למוכר נאמן כשמחו בידו, כדאית בעשרה יוחסין, הנמיד בנקד מתרוויים, או בנקד מחד נאמן, אפילו אין מקרו בידו. וגסין בתרחי ולא ידינן, טוב, זה לגבי גסה של הגמרא, ובחינם דחק לפרש כן. אז הוא, תוספות חושב שזה לא הפירוש הנכון, דחק פרח שפיר, אף אגב דעי מקחו בידו, נאמן הוא כעד אחד. אז הספות אומר, כאן הכוונה היא, זה נקרא תירוץ של רבינו תם, במקורות האחרים. הספות אומר, השאלת הגמרא היא שנשאל את המוכר, והוא לא יהיה נאמן, הוא יהיה נאמן כעד אחד. נו, עד אחד לא נאמן. אז הוא מסביר, הוא נאמן בשביל שבועה, כידוע שעד אחד נאמן לשבועה. והמי שניים נשבעין, אותו שהמוכר מסייעו ייפטר משבועה. ואידך יישבה שבועה דאורייתא. עד אחד אומר שאתה חייב, אתה צריך להישבה כדי להיפטר. עד אחד אומר שהחפץ לא שלך, אתה צריך להישבה כדי להחזיק את החפץ. עד אחד נאמן לשבועה. שניים לממון ועד אחד לשבועה. כפי שעוד מעט נראה את המקור, זה גזירת הכתוב. לא יקום עד אחד באיש, לכל עבור נוכל חטאת, לכל עבור נוכל חטאת הוא לא קם, אלא קם הוא לשבוע. אז רבינו תם ענה, שכאן אנחנו אמרנו שדין הוא יחלוקו, 2% בתלית יחלוקו. נשאל את המוכר, אם המוכר יגיד למי הוא מחר, אז אנחנו לא נאמין לו, כדי לתת את זה לו, אבל אותו שהמוכר מסייעו ייפטר משבוע, כי העד מעיד כמו, ואידך יישבה שבועה דיורייתא, אבל לא שבועה דרבנן. שבועת המשנה היא שבועה דרבנן, אבל אם זה עד אחד, אז הוא יישבה שבועה דיורייתא. תוספות לא מסביר בדיוק, אבל עד אחד מחייב אותו שבועה דיורייתא, זה הדין הכללי שעד אחד מחייב שבועה. ותוספות גם חושב, מסיבה שלא ברורה ולא כתובה פה, שהעד יפתור את זה שמסייע. מזה נגזר השם של השיעור, עד אחד המסייע פותר משבועה. ככה תוספות כאן סבור. תוספות מביא בסוף, אני רק נקרא קצת, כמעט שזה כאן, פירוש שלישי של הרי, ורי מפרש, נשאל להם ממי קיבל המוכר מאוד. לא כתוב שנשאל המוכר, כתוב ונחזי. אז הוא אומר, שואלים אותם. למה לשאול אותם? הם מתווכחים. שאיננו חשדים אותם לשקר בזה. למה נתתי והוא לא נתן. וגם אינם באים חלוקים, אלא מי נצרצה מוכר, במתנת המאות אינם חלוקים. כמו תוספות אומר, בכל זאת זה יכול להיות ככה, שאולים לא רשאים, אלא כמו בשניים שהגביעו. כל אחד באמת חושב שהוא הגביע קודם. כי זה טבע האנוש. אז אולי גם פה, לפני שיודעים ששניהם נתנו כסף, זאת התשובה, נשאל אותם, מי נתן את הכסף? ואז הם יגידו את האמת. השני חשב שהוא מחר לו, בגלל שהוא אמר לו שהוא ימכור לו. אבל על פי דין, דיבור לא קונה. הוא לא יודע את זה. הוא חשב שהוא סיכם עם המוכר. ולכן זה שלא. נשאל אותו, בסדר, אבל עשית מה עסקים? אני נתן את הכסף. ואז נדע באמת. והתשובה של הגמרא היא ששניהם נתנו כסף. אז מתחכים מי נתן מרצון, מי בר כוכב. זה עוד פעם דבר שאפשר לטעות פה. טוב, אנחנו מעוניינים בתירוץ הביניים. תירוץ של רבנו אותם. עד אחד המסייע, אותו שהוא מסייע ייפטר משבועה, ואידך שבועה דיורייתא. עכשיו אנחנו נקרא את הראש, ונראה את מה שקשור לסוגיה הזאת. לפני שנקרא את הראש, יש כאן את הראש, בסדר, נקרא את הראש, מקום מספר 3. ורבינו תם, זה התירוץ שרק ראינו, לא היה כתוב בתוספות רבינו תם. ורבינו תם, פיר בשטרחי פירוש, נשאל למוכם ממי קיבל הבאות, נהי, אין נאמן בזמן שאין מקור בידו, כידו בקידושן, מכל מקום, הווי כעד אחד. ולכל הדעות תועיל עדותו שיתול בלא שבועה חציה אותו שמוכר מסייע. וגם את חברו הוא מחייב שבועה דיורייתא. אוקיי, זה בדיוק כמו התוספות. אני רוצה רק להדגיש, כי זה, אנחנו נדבר על הראש, אבל יש אפשרויות אחרות אפילו ברבינו תם. אם מסתכלים בספר הישר, שלא צילמתי, לא צירפתי למראה מקומות, אני רואה, אז הלשון היא כמעט ככה, אבל כתוב שם שיהיה נאמן כעד אחד, ואותו שהוא מעיד נגדו יהיה חייב בשבועה דיורייתא, ולכן זה ייפטר. כמו לא שני דברים, אלא במרבה הפלא זה כתוב ככה גם בתוספות הראש. שעד אחד מחייב שבועה את מישהו מעיד נגדו, וכיוון שאחד מהם צריך לשבוע שבועה דיורייתא, אז זאת הסיבה שהשני לא נשבע את השבועה דרבנן שלו. במילה דרבנן גם כתוב מפורש ברבינו תם. אם זה היה ככה, צריכים לחשוב בדיוק על סברה, אבל זה לא יהיה נושא שאנחנו נדבר עליו. זה לא שעד אחד פותר משבועה, כאן שיש שניים שנשבעים. זה על חצי, בזה על חצי. ואחד מהם נשבע שבועה דיורייתא, אז מקבלים ממנו תשובה טובה, אז לא צריכים לקבל בכלל תשובה מהצד השני. אבל זה לא מה שכתוב בראש, רק בגלל מה? הסדר הוא הפוך, ואם הסדר הוא הפוך, זה לא יכול להיות סיבה ומסובה. והראש אומר קודם כל שהעד מועיל כדי שתועיל עדותו שיתול בלא שבועה, שזה הנושא שאנחנו מעוניינים בו. כנראה שזה בראש זה נכון. עד המסייע פותר משבועה, וגם, ועוד דין, נפקא מינה השני, גם את חברו הוא מחייב בשבועה דיורייתא. ההבדל בין שבועה דיורייתא ושבועה דרבנן הוא לא כזה נפקא מינה גדול. יש הבדלים טכניים, נקיטת חפץ, נשבעים עם ספר תורה, בלי ספר תורה. יש רשימה של נפקא מינות בסוגיה בשבועות, אבל בגדול זה לא הבדל גדול. לגבי הצד השני, אם להיות חייב שבועה דרבנן או להיפטר, זה כבר נפקא מינה יותר גדול, וזה כנראה מה שרבינו תם רצה להגיע אליו. אז כותב הראש, בסימן הבא, אחרי שהוא הסביר את כל הגמרא לפי רבינו תם, ומדברי רבינו תם יש ללמוד אין לך פותר משבועה. כנראה שהסיבה שהוא כתב את זה ככה, זה בגלל שזה לא היה מפורש ברבינו תם. כפי שאמרתי, ברבינו תם בספר השעה אפילו כתוב אחרת. אבל הראש אומר, ההסבר הנכון רבינו תם איננו משהו שקשור ליחס שבין שתי הנשבעים, אלא שהוא אומר שעד אחד פותר משבועה. עכשיו, למה זה חידוש? כי זה לא כתוב בשום מקום בשס. מה שכתוב בשעה זה שאין אחד מחייב שבועה. אם עד אומר שלווית, אתה צריך לשווה, אחרת תצטרך לשלם. עד אומר ששברת חלום, אתה צריך לשווה שלא שברת, אחרת תצטרך לשלם. לא כתוב שמי שהתחייב בשבועה, בגלל סיבה אחרת, בגלל שהוא מודר מקצת, או בגלל שהוא שומר, ושומרים צריכים להישבע, שהוא, אם יש לו עד אחד שתומך בו, שעד המסייע, עד התומך, פותר בשבועה. אין אפילו מקרה אחד פחות מפורש, או קרוב מפורש, כזה בכל השס. אז כאן, אם זה ההסבר של קושת הגמרא, אצלנו זה לא כתוב בשס, לא כתוב בגמרא, כתוב, נשאל אותו. אבל אנחנו שאלנו אצלנו, למה נשאל אותו? והתשובה שהתקבלה מבין אותם, זה נשאל אותו, כי אם הוא יגיד לנו, אז יהיה נפקא מינה, איזה נפקא מינה יכול להיות? לא ממון, אלא שבוע, אז עד אחד מסייע פותר משבוע. אז השאלה אם זה נכון. אז עכשיו אנחנו נראה את הראיות שהראש הביא, כי הראיות הן לא רק ראיות, אלא הן גם יסודות. אני ממשיך לקרוא בראש. והביא הרם מרוטנבורג ראיה לדבריו מדדרשינן בשבועות, זה הפסוק שמנו לומדים שאין אחד פותר משבועה, נכון לבון אוכל קטעת עוד אין כמה, אבל כמה לעניין שבועה. ולא מי אתה קרא בין החיוב שבועה, בין להיפטר מן השבועה. סוף ראיה. נכון לבון אוכל קטעת, אין כאן, אבל כאן לעניין שבועה. זה לא מי אתה יקרא בין לחיוב שבועה, בין להיפטר מן השבועה. המהר"ן טוען, צריכים להבין שהוא מתפקח, אז יש הרבה אנשים שיקומו ויגידו שאין אחד לא פותר משבועה. הוא אומר לה, מה אתם רוצים ממני? זה פסוק מפורש. כיוון שזה נלמד מי לא יקום אין אחד לכל לבון ולכל חטאת, והגמרא דורשת, לכל לבון ולכל חטאת הוא לא קם, אבל קם לעניין שבועה. אז אין חילוק בין לפתור לבין חיוב. מה רוצה המהר"ן? מה למד המהר"ן מהפסוק? במקום לצטט פסוק, הוא היה יכול לצטט שכתוב בגמרא שאין אחד, נאמן משבועה, אז לא חילק בין חיוב לבין פטור. למה הלימוד שלומדים מהפסוק שכנע את המהר"ן שכמו שאין אחד מחייב שבועה, כך עד אחד יכול לפתור משבועה. אני אוסיף משהו, שהמהר"ן לא מצטט את הגמרא נכון. הוא אוסיף מילה. בגמרא כתוב, לכל עוון ולכל חטאת הוא דאין קם, אבל קם הוא לשבועה. המהר"ן מוסיף מילה אחת, שזה אותו דבר. כך הוא חשב. אבל קם הוא לעניין שבועה. והוא צריך לכתוב את זה, כי אם היה כתוב כאן הוא לשבועה, היית יכול להבין ש... מה זה לשבועה? לחייב שבועה. אז הוא אומר, לא, זה לעניין שבועה. אז אני מתקן את השאלה שלי. למה המהר"ן חושב שהפשט בפסוק הוא שאין אחד קם לעניין שבועה, בין לפתור בין החיוב, ולא שהוא קם לשבועה, כלומר ליצור שבועה? יש למישהו תשובה? אנחנו באינטרנט, זה עובד בחינם, אז יש לנו הרבה זמן, לא לחוצים. אלי אומר, השפעה לעוון ולחטאת. כן, מה ההשפעה? זה נכון, מה זה לחטאת? חטאת, כנראה, אנחנו יודעים מה הכוונה. הכוונה הוא שצריכים שני עדים לדיני נפשות. לחייב מישהו מלכות צריכים שני עדים. עכשיו זה נכון ששני עדים גם יפטרו אותו ממלכות. אם שני עדים אומרים שהוא חייב, שני עדים שהוא פטור, אז זה יהיה טרי וטרי ולא יהיה חייב. ולממון כמובן זה נכון, שני עדים מחייבים אותך, שני עדים פוטרים אותך. מה בעצם הטענה פה? או אני אשאל שאלה אחרת, איך יודעים ששני עדים פוטרים ממון רק מחייבים ממון? כתוב על פי שניים עדים יקום דבר. יקום, הם יוצרים חיובים, איך אתה יודע שהם פותרים? אז הוא כותב שזה אומר עניין של סמכות על הנושא, ולא חלק מחשבון הראיות שמצוי בממונות. טוב, לא הבנתי כל מילה, אבל אני חושב שהבנתי את הרעיון. כלומר, המילה החשובה פה זה המילה נושא. הפסוק מדבר לא על דיני שבועה, וגם לא על דיני אבון או חטאת, או ממון או נפשות. הפסוק מדבר על דיני עדות. הפסוק קובע לנו מהו הרף של עדות. אולי צריכים 4 עדים כדי לעשות משהו, אולי צריכים 3, אולי צריכים 2, ואולי צריכים 1. התורה, בניגוד למערכת המשפטית הכללית, לא אומר לשופט להתרשם. יש קביעה שנקרא יוקום דבר. יש קביעה שעדים יכולים ליצור את האמת. אבל יש גם שיעור, כמו כזית למצא, אז כמה יש שיעור, כמה עדים? כמה זה? זה 2. אז כשאנחנו אומרים שעל פי 2 עדים יוקום דבר, המילה דבר זה כל דבר. כלומר, 2 עדים קובעים לנו מה האמת בנושא. ואז בא הפסוק, לכל אבון, אבון זה שם של נושא. לכל חטאת, זה שם של נושא. אין אחד לא קם, מה זה לא קם? הוא לא נאמן. אבל קמו לעניין שבועה, לכן אמרה מוסיפת מילה לעניין שבועה, לנושא. יש נושא שנקרא שבועה. כמה עדים צריכים שם כדי להקים דבר? תשובה היא, כנראה, 1, לא צריכים שם 2. אז באותו נושא, 1 הוא הסמכות, 1 הוא ה... כשכתבת הסמכות, אלי, אני מבין שהתכוונת, כלומר, לא הסמכות לעשות משהו, הסמכות לקבוע עובדות, כלומר, סמכות של עדות, כן? סמכות של הודעה, סמכות של ידיעה. כן, זה המשה מסיני, זה הכל האמין. האמת בא משני עדים, בחלק מהתחומים, ובעד אחד בתחום אחר. תן רק דוגמה שהיא לא כל כך טובה, כי זה לא אותו דבר, אבל זה מספיק. כולנו יודעים שעד אחד נאמן באיסורים. זה לאסור או להתיר? זה פשוט בשס, זה לשניהם. למה? כי בנושא איסורים לא נאמר שצריכים שני עדים, מספיק שיש עד אחד, אז העד אחד אומר לך את האמת. ואם זה אמת שזה מותר, זה אמת. אם זה אמת שזה אסור, זה אסור. אלא שהתורה מחולקת לנושאים. למרבה ההפתעה אולי, יש מקומות שצריכים ראיה טובה יותר, שני עדים, ויש מקומות שצריכים רק ראיה קטנה, חלושה יותר, עד אחד. אבל איפה שעדות היא עדות, או 2 או 1, אז זה עדות, זאת האמת, והאמת נקבע. זה התיקון של המהר"ם עשה לגמרא. זה קצת לא פייר, אבל הוא הבין את זה מתוך הפסוק עצמו. הפסוק אומר, לעניין תחום, בוא נגיד, זה לא כל כך לא סביר, זה רק לא נכון. הייתי אומר ששני עדים זה מספיק לממן, שני עדים זה מספיק אפילו למרקות, אבל לעונש מוות צריכים 4 עדים. יכול להיות דבר כזה, יכול להיות. יש תחומים שהסטנדרט של קביעת האמת היא גבוהה יותר. ויש תחומים שזה פחות. מה שהחידוש של המערם הוא ששבועה זה שם של תחום. או כפי שאלי כתב, שם של נושא. ובנושא הזה יש כללים כאלו. אבל אז אין שום סיבה לחלק בין לחייב. זה לא שעד אחד מחייב שבועה. עד אחד אומר לי את האמת בנוגע לשבועה. אז אם הוא אומר לי את האמת בנוגע לשבועה, אז האמת חותכת לשני הכיוונים, או לפתור, או לחיוב. עכשיו, מה נורא קשה בגישה הזאת? זה חידוש עצום. למה זה קשה? כי אין נושא שנקרא שבועה. אם עד אחד יבוא ויגיד, אני מעיד שאתה חייב שבועה, אוקיי, מילא, אבל אין מקרה כזה. ואתה עד מחייב שבועה, הוא בא ומעיד שאתה חייב ממון. והוא לא נאמן לממון, אז במקום זה הוא חייב שבועה. זה לא כאילו הוא העיד על... אין תחום שאז מעידים על העובדות. אני לא עשיתי... אני לביתי כסף. הוא אומר שזה לביתי כסף. לא עשיתי דבר שמחייב אותי שבועה. אדם שלובה כסף לא צריך לשבוע. אדם שלובה כסף צריך לשלם. אני טוען שזה לא נכון. אז לפי גרסתי, אני לא חייב כלום. לא שבועה ולא ממון. לפי מה שעד אומר, אני חייב ממון. אז במקום זה אני חייב שבועה. שבועה זה אלמנט בראיות או בשכנוע כדי להחליט אם הוא חייב ממון או לא. אבל זה לא סוף פסוק מצד עצמו. עד אחד נאמן ביסורים, הבאתי דוגמה, עד אחד נאמן ביסורים זה עד בא ואומר, הבשר קשה, אבל לכן אתה יכול לאכול. אז הוא נאמן. ואין אסור, ובין לפתור. אבל אין אחד שבא ואומר, זה לא מה שקורה, אתה עשית הדבר הזה שמחייב אותך שבועה. אוקיי, אז היה נאמן בין לכם, בין לפתור. זה לא מה שהוא עושה. הוא בא ומעיד, עשית דבר שמחייב אותי ממון. ולא מאמינים לו לעניין ממון. ואז התורה המציאה משהו שנקרא שבועה. זה לא עוד תחום, אני לא הייתי, הייתי אומר, זה לא עוד תחום, אלא זה תביא ראיה, תביא בירור על ידי שבועה שאתה צודק. אבל הנושא הוא אם לשלם או לא לשלם. אז המהר"ם לא מבין ככה, ולא בגלל שהוא מבין דבר שאינו מבין. הוא מבין בגלל אופי הפסוק. אם היה איזשהו פסוק שהיה כתוב כל מי שאין לך מיד נגדו צריך לשווה, אז הוא לא היה דורש את זה. נגיד מודו במי קצת. פסוק אומר, כי הוא זה. מזה לומדים שאדם שהייתה נגדו מקרה של תביעה גדולה והוא הודה במי קצת, צריך לשווה. אין מה לדרוש שם. יש שם מחייב של שבועה, אז אין לך מחייב שבועה. המהר"ם מבין מתוך הפסוק, שהפסוק מדבר על דיני עדות, שהפסוק הזה לא אומר שמי שיש עד אחד חייב שבועה. הוא אומר שעד אחד מחייב שבועה בתורת עדות. הוא העדות שמספר לנו, עכשיו צריכים להיות קצת לא מילוליים, העד מספר לנו בדיני עדות שאתה חייב שבועה. זה לא התוכן שמה שהוא מספר, אבל לפי מה שהוא העיד, לכן, כיוון שזה אמת לעניין שבועה, לכן אתה צריך שבועה. אז אם זה עניין של אמת, זה מה שהפסוק בעצם אומר, אז כן, זה לשני, זה לשני הכיוונים. אלי שואל אותי אם הדוגמה שלי הייתה נכונה. אני חושב שאמרתי שהדוגמה היא לא נכונה, הבאתי אותו בכל מקרה, בתקווה שלא תשאלו. למה דוגמה בין אחד ביסורים לא טובה? זה מה שאתה שואל. מה ההבדל? שנייה. טוב, זה קשור לדברים שקשורים לאיסורים. לפי רוב האחרונים, לפי פשטות הגמרא, לדעתי ענייה, לפי האמת, אז עד אחד ביסורים הוא לא עד. מה שנקרא בלשון האחרונים, זה לא עדות אלא נאמנות. אני אתן דוגמה ככה, רגל אחת. כדי ששני עדים יחייבו מישהו בממון, הם צריכים לבוא לבית הדין. בבית הדין צריך להיות בית הדין. צריכים שם שלושה שופטים, שלושה דיינים. והעדים יושבים, והעד עומד. וזה קשה רק ביום, ולא בלילה. ויש איזה מעמד מסוים. עד אחד ביסורים. הוא לא מעיד בפני מישהו. הוא לא מעיד בבית הדין. הוא אומר לך לאכול, אתה אוכל. הוא נאמן בלילה? בטח שהוא נאמן בלילה. איך אנחנו אוכלים בבתים שלנו? אתה בא הביתה. ויש לך אישה מהאסכולה הישנה, עובדת פחות ממך. או האסכולה אתה מאוד ישנה, היא לא עובדת. טוב, זה כבר לא קיים. אתה ניגש לשולחן ויש שם אוכל. איך אתה אוכל? אולי זה לא קשר. תשובה, אין לך נמנה ביסורים. נשים קשרות, אין לך ביסורים. הן לא קשרות לשבועה או לממון. אין דרשה לכל אבון ולכל חטאת ולכמה וכמה איסורים. עד אחד מן איסורים זה ממקום אחר לחלוטין, זה למד מי בספרלה של נידה או פסוק אחר, זה לא, המילה עדות לא מופיע שם. הבאתי את זה רק בתור כי זה נשמע טוב, אבל זה לא מדויק. כאן המקרה היחיד שיש עדות, אבל המספר משתנה, זה שבועה לעומת כל דבר אחר. יש עוד מקרה, וזה סוטה, ששם איל אחד נאמן, קינה לבית השניים, וייחוד בפני אחד. יש לימודים שאיל אחד נאמן שם, וזה שני המקרים. אבל זה דין בעדות ממש. ולכן זה עוד יותר סביר. אם איל אחד מהמסורים, לא יודע, הייתי יכול להגיד שהוא נאמן לעשור ולא לתיר, נאמן לתיר ולא לעשור, אני לא יודע מה. אבל אם זה מדין עדות, האמת זאת, האמת שהוא אמר, זאת האמת המוחלטת לעניין הנושא המצומצם הזה. אתם מבינים שאני סתרתי את עצמי טיפה פה. עד אחד, זה אמת אם אתה רק עוסק בנושא המצומצם הזה. לגבי משהו אחר זה בכלל לא אמת. אני יכול להחזיק את שני דברים לו בראש באותו זמן. לגבי ממון אני לא מאמין לך, לגבי שבועה אני כן מאמין לך. אבל ברגע שמדברים במונחים, אז רציתי תחום שזה יהיה מובן שזה תחום, לכן אמרתי איסור. כאן זה תחום, אבל לא כל כך מובן שזה תחום. זה תחום כי כך התורה התייחסה. הרי שואל אותי לגבי עדות הבעל, עדות הבעל, אתה צודק, אבל בגמרא כתוב שזה דרבנן, ואולי זה כן קשור לאיסורים, זה דבר שבער, זה סוגיה בפני עצמה. בגמרא כתוב שזה דרבנן, ויש שם מחלוק ראשונים אם זה באמת רבנן או לא, זה מקרה מיוחד. כן, יש לי מלא לצודק, יש לי עימות כזה בספרי, זה בגמרא לא, זה לא כתוב בגמרא. בסדר, יכול להיות שיש עוד מקרה. אני חושב שההמצאה שלי הייתה המצאה יותר טובה, רק שהיא לא נכונה. נניח שבדיני נפשות צריכים ארבע עדים, ובדיני מלכו צריכים שלושה, וממון שזה פחות קריטי, אז מספיק שניים. אני רואה שזו ברכת יפה, היא פשוט לא נכונה, אבל אז, שאלה תחומים שונים, אז סוג העדות, או מספר העדים, יכול להשתנות. אני רוצה להדגיש מה ההפך מגישת המערם, כי זו גישה הרבה יותר רגיונית. הגישה ההפך מהמערם הוא שאם אדם מתחייב בשבועה, לסיבה זאת או אחרת, מודבמי קצת, עד אחת, שאומרים, התורה חייבה מישהו בשבועה. מה זה אומר? זה אומר שבן אדם הזה הוא במצב נחות. משהו, יש משהו נגדו. המילים שמופיעים ברמב"ן, לא בהקשר פה, אלא בהקשרים אחרים, ברמב"ן בשבועות, זה שיש רגליים לדבר נגדו. אז הוא עומד להפסיד במערכה. אבל התורה נתנה לו אפשרות לשכנע אותנו שהוא בסדר. השבועה זה סוג של ראיה. בטח לא הראיה הכי טובה. אבל זה בירור. הנושא הוא ממון, אבל יש קצת רגליים לדבר נגדך. אז אם אתה תיתן לנו רגליים לדבר לטובתך, או בירור לטובתך, זה יהיה בסדר. אז אין מקום לדרשה של המערם כאן דורש. המערם אומר, אני לא מסתכל על העד אחד הזה כבר לשכנע אותי, אני אומר שהעד אחד הזה הוא האמת, והוא אמר, אני חוזר ואומר, אמר כביכול, היהודי הזה פטור בשבוע, או היהודי הזה חייב בשבוע. אז כיוון שעד יכול להגיד את האמת בנושא שנקרא שבוע, אז הוא נאמן לשני הכיוונים. הרעיון של המערם, אני אגיד את זה בקיצור, כי זה נוגע לסוגיות שנלמד רק בהמשך ולא היום, יש לזה וריאציות פחות קיצוניות. המערם הוא יחסית קיצונית, אבל יש וריאציות יותר קיצוניות, שבו הראשונים אומרים, תראה, עד אחד בשבועה הוא כמו שני עדים בממון, בגלל הפסוק. כל מקום, זה ביטוי שמופיע בירושלמי, כל מקום ששניים מחייבים אותו ממון, עד אחד מחייב שבועה. ויש ראשונים שרוצים ללמוד מכך שזה זה אותו מסלול, שזה בעצם הרעיון של המערם. זה מסלול של עדות, אבל לא לממון, אלא רק לדבר שנקרא לשבועה, או לשון של המערם, לעניין שבועה. טוב, אז זאת הרעיה הראשונה של המערם. רעיה שנייה, ועוד, קל וחומר, איזו כוח מרובה, כוח המוחזק או כוח שאינו מוחזק? הווי אומר, כוח המוחזק. אנחנו יודעים שלגבי דיני מומנות, אם אני רוצה להוכיח משהו שהתוצאה תהיה לשלם או לא לשלם, אז הרבה יותר קל לפתור מישהו מלחייב מישהו. כי יש כלל גדול בתורה שאומר, מוצאים מחברו עליו הראיה, ואין מוצאים ממון אלא בראיה גמורה. במקרה של ספק השקול, אז לא נוציא. כדי להוציא צריכים ראייה נגדך, ראייה טובה נגדך. זה נקרא מוחזק. אז אומר המערם, אם עד יכול לחייב שבועה, עכשיו, בראש של המערם מדובר פה בשבועות דיורייטה. כל השבועות דיורייטה הם נשבעים ונפטרים. שבועת עד אחד, אתה צריך להישבע ותהיה פטור. מודה ומצאת, נשבע והוא פטור. שומר, נשבע שהיה באונס, והוא פטור. אז אם עד יכול לחייב שבועה, הבן אדם הוא מוחזק, צריך להיות פטור, אבל לא, חייבנו אותו שבועה, אז כל שכן שעד יכול לפתור מישהו משבועה, שזה מחזק את מוחזקותו, זה מחזק את עמדתו, ולא מחייב אותנו לעשות משהו. זה לא בא כדי להוציא, זה בא כדי להחזיק את המצב, להיפטר וללכת הביתה. אז זה אומר, קל וחומר, איזה כוח מרובה, כוח המוחזק, הכוח שלא מוחזק, אבל אם הכוח המוחזק. יש הבדל יסודי בין התירוץ הזה והתירוץ הקודם. התירוץ הקודם אמר שלחייב שבועה, לפתור שבועה, זה אותו דבר בדיוק. כי הוא נאמן לעניין הנושא. ואין הבדל בין חיוב לבין פטור. התירוץ השני אומר, לא, לא, אני מקשיב לעד והוא משכנע אותי. אבל אנחנו יודעים שהרבה יותר לשכנע אותי לא לחייב, מאשר לשכנע אותי כן לחייב. כי הם הוציאים מחברו או לבריה, כאן זה לא להוציא, למרות שיש איזה נפקא מינה, אולי זה להוציא. אם הוא לא יישבה, יצטרך לשלם. אבל אפילו אם הוא לא חושב כך, אבל זה לשנות את המצב, להגיע למסקנה חדשה, או לאשר את הקיים. אז כל דבר חדש דורש יותר ראיה. אז כאן, תראה שהמערם כאן החליף סוסים. השבועה, סליחה, העד הזה, הוא ראיה, בירור, משהו שמשכנע אותי. ולא שני עדים, אלא פחות. אז לכן הוא לא מספיק נאמן לחלק מהדברים. וכן נאמן לדברים אחרים. הוא קצת ראיה, ראיה חלשה. אבל זה עדיין עובדה, שאם הוא מספיק ראיה כדי לפתור מישהו משבועה, אז כל שכן הוא בטח מספיק טוב לשכנע אותי כדי לחייב מישהו בשבועה. יש סוגיות, אנחנו נגיע לזה בעוד שבועיים. סוגיה, סליחה, אני חוזר בי. סוגיה שלמדנו לפני שבוע, נגענו בקצה שלו, מיגו להוציא. יש ראיות שהם לא שני עדים, הם ראיות, ומועילים להחזיק, ולא מועילים להוציא. לפי הרבה ראשונים, מיגו להחזיק אמרינן, מיגו להוציא לא אמרינן. אז אומר המערם, אז אם ראיה לחייב שבועה אמרינן, אז אותו ראיה גם צריך לפתור משבועה. מה הוא עושה כאן? הוא מודד את את הניקוד, את הנאמנות, את הכוח הראייתי שבעד אחד. אם עד אחד מחייב שבועה, מה הנחה? עד אחד מחייב שבועה בגלל שהוא ראיה נגדך. אז אם אני מספיק מאמין לו כדי לדרוש ממך שבועה, כל שכן שאני מספיק מאמין לו כדי לפתור אותך מהשבועה. מה שרציתי להדגיש זה שהתירוץ הראשון לא התבסס לכך שאני שוקל את הראיה. עד הרבה, עד אחד אני לא שוקל אותו, אני פשוט מאמין לו. כי הוא שני עדים, הוא כשני עדים. כאן אני אומר, העד הזה משכנע אותי, אבל משכנע זה לא לגמרי. אז יכול להיות שהוא לא משכנע אותי לפתור משבועה. אבל לא יכול להיות שהוא משכנע אותי לחייב שבועה ולא לפתור שבועה. כי זה נוגד את הקל וחומר, זה נוגד את ההיגיון, איפה צריכים יותר ראיה, ואיפה צריכים פחות. אוקיי, אז זאת הראיה השנייה של המערב. ראיה שלישית. נגוד לגמת השפט, אין כן קל וחומר הוא, מה כשמסיין לי שאין מוחזק, זוקק את המוחזק לשווה, כשמסיין מוחזק, כל שכן שיפתנו משבועה. עוד הביא ראיה. ראיה השלישית. מדגם הרבי חייה. דעדים מחייבים שבועה על השער מביני עוד בפה ועד אחד. טוב, זה גמרא שעוד לא למדנו. עוד מעט אגיע, דף ד' עמוד א', עוד שבועיים. יותר. עוד שלוש. אז לא נכנס לפרטים. ויש אגדה יותר את עד אחד, אינו פתאום לשבועה, לפרוח מה לפי. טוב, אז יש הקושי על הגמרא הזאת. זה לא חשוב. אני מדלג על זה. ועוד, אני מדלג על שש שורות. ועוד, מביאים ראיה, מיד אמה בפרקין וכמן, אמה לחבחי ישן יחד כמסה אלי שטר. אוקיי, אז יש מקרה שבו אדם מודה במקצת. סוג שמודה במקצת. זה מקרה מיוחד, יקרא סליים דינרין, יש לי שטר, בשטר כתוב שאתה חייב לי כספים, דינרים, ולא כתוב מספר. המל ואומר שלוש, והלומה אומר שניים. אז זה מודה במקצת. מקרה שלוש, מודה בשניים. אומר הגמרא שהוא פטור בשפוע. בין השאר, בגלל הסיבה הזאת, זה כמסייה להשטר. כי השטר, כיוון שלא כתוב בו מספר, אז מי יותר בין שניים? אז יש מתוך השטר הזה ראיה שזה רק שניים ולא שלוש. ולכן הוא לא צריך להשתבע שזה רק שניים, כי מסייה להשטר. אתם מבינים את הבעיה, אבל זו בעיה שנדון כשנגיע לזה. אם השטר, אם מיעוט רבים זה שניים, אז זה כאילו כתוב בשטר שניים, אז כמובן שהוא פטור משבוע, כי יש שני עדים, עדי השטר, זה כאילו כתוב בשטר שניים. אז הספוד לא רוצה להגיע למצב כזה, הוא רוצה להגיד שיש שתי אפשרויות. מיעוט רבים שניים, אבל שלוש זה גם דינרים, וגם ארבע זה דינרים, דינרים זה דינרים. אבל יותר סביר, זה ראייה, ראיית ביניים, כמו שדיברנו על מיגו, כמו שדיברנו על עד אחד. השטר הזה הוא ראייה פחות מעדות. אז הוא מסביר, תקבסה אלה שתיה, פירש, אף אגב דהילך בי על מחייב, אך הפתור. משום דהין לשן שטר שכתב אוסליים, משום דלשן השטר שכתב אוסליים, מסייע אלה. דיאמרין על חזקה, אם היו שלוש, לא היו העדים חותמים על הסליים סתם. כיוון דהין ראוי לגבות בשטר זה אלה שתיים. ועכשיו תוספות עושה עוד פעם חשבון של קל וחומר. וכיוון דפטרינני משבוע בסיוע שטר בי אלמה, מה פירוש אומר באלמה? זה לא ראיה טובה. זה אינדיקציה של השטר בסיוע שטר בי אלמה. אף או פי שאין כאן עדות גמורה, שאין אלה שתיים. כל שכן בעד אחד שמעיד כדברי הנתבע. מה אומר התוספות? אם שטר מסייע פותר משבוע, מה זה שטר מסייע? שטר הזה. השטר הלא ברור הזה, אם הוא מסייף אותה משבועה, אז כל שכן שעד אחד שמעיד כדברי הטובי הנדבע יפתור אותו משבועה. אתם יכולים להגיד לעצמכם מה התשובה לשאלה הזאת? התוספות כאן אמר דבר מליבו, אין לי מושג אם זה נכון או לא נכון. התוספות אומר שיש יותר כוח שכנוע בעד אחד מאשר בשטר הזה שכתוב בו סליין דינרין ולא כתוב מספר, ולכן אנחנו אומרים שזה שניים. אני לא יודע אם זה נכון או לא. זה הערכה, לא? אם זה היה תלוי בי, הייתי אומר ששטר שכתוב בו, אתה חייב כספים, אז סביר, כמו שתוספות עצמו כתב, חזק כשזה רק שניים. העד, אם לא מאמינים לו, אז לא מאמינים לו. עד אחד, הוא רק עד אחד. תוספות אומר שזה ברור לו. שא' לומדים מאותו גמרא שאפשר להיפטר משפועה על ידי ראיה. זו גמרא חשובה בגלל זה. אדם שחייב שפועה ויש לו קצת ראיה, זה יפתור אותו. אז הוא אומר, אם זה נכון, אז לדעתי עד אחד הוא לא פחות, אפילו יותר ראיה מהראיה שמופיע שם, ולכן זה יכול לפתור. אוקיי, המקרה האחרון הזה הוא המקרה שהוא הכי, אופי הראיה הוא הכי רחוק מהראיה הראשונה. כי כאן הוא ממש אומר, שהסיבה שעד אחד פותר משבועה זה לא בגלל שזו עדות, אלא מה זה? זה כמו אותו שטר. כלומר, יש ראיה מסוימת. יש איזושהי אינדיקציה שפטור משבועה, באותו סוגיה שסלוין דינרין הוכיח לנו שאדם שחייב שבועה יכול להיפטר על ידי זה שהוא יביא ראיה מסוימת בערך במשקל של אותו מקרה, לפתור אותו. כל התפיסה כאן מבוססת על מה שאמרתי לפני כן, האלטרנטיבה למערם. אדם שצריך להישבע, למה? כי הוא צריך להביא ראיה. כי יש קצת ראיה נגדו. והשבועה זה קצת ראיה. ולכן אם יש לו קצת ראיה אחרת, אותו ראיון במטבע אחר, אז יכול להביא אותו. כמו השטר של סלוין דינלין. ואם יש לו ראיה אחרת, שזה גם כן בערך אותו ראיה, כמו מה? עד אחד, ותוספות אומר בליבו, עד אחד זה מן הסתם זריה, קצת, אז הוא גם יכול להביא אותו. העיקרון הוא שאדם שחייב שבועה צריך להביא ראיה, על ידי מה? על ידי השבועה. ואם הוא יביא ראיה אחרת, בערך באותו משקל, זה חשוב להדגיש, בערך באותו משקל, אז זה גם כן יפתור אותו, כי הוא עשה את העיקר, הוא לא צריך להישבע. זה לא שהוא חייב שבועה, הוא חייב לשכנע אותי על ידי השבועה. יכול לשכנע אותי על ידי משהו אחר. אז עכשיו זה ברור, שבועה זה לא שם של נושא. שבועה זה אמצעי. הוא לא מטרה סופית, אם אני חייב שבוע, לא חייב שבוע. אף אחד לא חייב שבוע. לא רוצה להישבע, אני לא נשבע, אני לא עובר שום עבירה. אני לא חייב שבוע, כמו מי שחייב מרקות, חייב מרקות, מי שחייב כסף, חייב כסף. אני לא חייב שבוע, שבוע זה הזדמנות. אני, אם אני רוצה לזכות, אני צריך להביא את השבוע כדי לשכנע אותך. זה לא חייב שבוע, אני נשבע כדי לשכנע. אז אני יכול לשכנע אותך בידי אמצעים אחרים ולהגיע לאותו מסקנה. השאלה היא רק אם, אמא, האם אותו אמצעים מוצאים הם שווה, הם שווה כסף, הם שווים בערך הרעייתי שלהם לשפועה, כי התורה דיברה על שפועה. אז זה קצת קשה להוכיח מה שווה, אולי זה קצת פחות, אולי זה קצת יותר. אנחנו נלמד בעוד לא רחוק מחלוק ראשונים עם מיגו להפטירי משבוע אמרינה. מיגו זה ראיה. האם זה שווה לשבוע או קצת פחות משבוע או קצת יותר? אז כאן השאלה היא, האם מה שאדם הזה צריך להביא שבוע, הוא יכול להביא אידי אל אחד, כי אל אחד ישכנע באותו דבר. אז זה תוספות לא יודע את התשובה, אבל הוא הוכיח אותו מהשאר. אם אתה משווה אידי אחד לשבוע, תוספות, אני לא יודע אם זה יותר או פחות. אולי זה פחות, ולכן אל אחד לא יפתור משבוע, כי שבוע זה ראיה 70% ואיד אחד הוא רק 60%. אבל כיוון שמצאתי ששטר פותר משבוע, אז השטר הוא כנראה טוב כמו השבוע, אז אני אומר לך מליבי שאיד אחד הוא לא פחות מהשטר, כי השטר הזה הוא לא באמת ראיה, הוא רק סיוע שטר באלמה. אף אופי שאין כאן עדות גמורה, ואיד אחד היא עדות טובה, אבל רק אחד, לכן זה יותר טוב. אוקיי, מה שרוצה להדגיש כאן, זה המהר"ם אמר את כל הדברים האלו, כתוב עוד ראיה, עוד, טוב, האחרון כתוב עוד מביאים ראיה, לא כתוב שהמהר"ם מביא. המהר"ם מביא את שלושת הראיות הראשונות, וזה עוד מביאים, אנשים אחרים מביאים. העוד מביאים ראיה, הוא מבחינת המושג הבסיסי שלו, הוא הפוך מהמהר"ם. לא שעד אחד נאמן כשניים, לכן ברור לכל הכיוונים, כי אמת זה אמת שני הכיוונים, אלא עד אחד הוא משכנע. אבל אני אומר לך שהוא משכנע לא פחות משבועה. לכן כל כוח שכנוע יפתור משבועה. ואני הוכחתי שאין אחד משכנע כמו שבועה. אוקיי? אז זאת השיטה שנקראת עד אחד מסייע פותר משבועה. והאמת הרבה ראשונים מסכימים. אבל יש גם הרבה ראשונים שלא מסכימים. אם אנחנו ניקח פסק זמן, נסתכל ברן, הר"ן כאן ישב על התוספות, על המקור התוספותי הזה, שאצלנו זה נקרא הראש, ופשוט כתב לו פירוש, או התכתב איתו שורה, שורה, שורה. מקום מספר 4, מביא את רבנו תם, ואחרי שהוא מביא את רבנו תם, רואים שהוא מביא את רבנו תם בצורה לא של הראש, אלא מה שאני אמרתי יותר קרוב לבנו תם בספר ישר. מה אמר רבנו תם? מכל מקום, כיוון דעיד אחד מחייב שבוע דיורית, לא שאותו מכשישו, דינו שואל איתו לפתור ההוא דמסדלי משבוע משמתנו. כלומר, הוא לא אמר שעיד אחד מסייע לפתור בעיד אחד, אותו עיד גם יחייב. אני אומר, כיוון שעיד הזה מחייב צד אחד לשבוע שבוע דיורית, אז דינו שיפתור את זה שמסייע לו. משבועת, משנתנו, אלה שבועת התקנה בלבד. וזה באמת מה שגדו בבינו אותם בספר הישר. אבל, המהר"ם אמר שמתוך דברי רבינו אותם רוצה ללמוד יותר, וכך הר"ן גם מתפתה, ואחרים מוסיפים שפותר אפילו משבוע דיורית. חיין דעת המהר"ם מרוטנבו. ורעייתו מיד לרשיר נכון ונכון חתו לנו כמה וכמה לשבוע. מיד לחוי, חיוב ישבוע הכתיב. הלוא אם את אלה דאינו קם, לכל בן לכל חטאת, על עניין שבוע, לא ממתין אין קרא, וקם הוא בין לכבין לפתור. אוקיי, הוא הסכים. לא. הביא את המהר"ם, לא העיר. ועוד קל וחומר הוא, איזה כוח הוא מרובה, מוגזק, מוגזק, ואם הוא מקומך מוגזק, אם כן קל וחומר הוא, הביא את זה, לא העיר. ועוד הביא ראייה מהגמרה, הרי שדילגתי, וגם זה הוא מתחיל קצת לפלפל יותר, אבל זה בסדר. עד כאן דברם, זה סוף המהר"ם, כי המהר"ם מביא את השלושת הראיות הראשונות. כותב הר"ן, ויפה פלפל. תחשבו קצת. זה יפה פירטה, זה מחמאה או לא? צריכים להיזהר, כי המילה פלפול יש לו קנוטציה יותר גרועה היום, אחרי התקופה של ראשוני האחרונים, שהיה מה שנקרא פולמוס הפלפול. חכמים מסוימים, מהרש"ל, מהר"ם לובלין, השתמשו במילה פלפול כממש מילת גנאי, וגם היום. לא בטוח שזה נכון ברן. ואף על פי כן, ויפה פלפל נשמע לי שאומר, טוב, מבחינה לוגית זה יפה מאוד. גם המילה יפה, זה לא כל כך יפה. ומעניין מאוד שיעור מצוין. זאת אומרת, אני לא משוכנע שזה נכון, אבל מגיע לו שכר תלמוד תורה. מדרגים על הקטע כאן שהמאדיר הוסיף. אבל, לפי דעתי, ראיה זו שהביא מיד הרב יחיא אינו ראיה. אוקיי? הנכון דילגו על הראיה, אבל זה לא חשוב בשביל מה שהרן רוצה להגיד. אחד מן הראיות, הראיה שדילגנו עליו, היה קשור לשבועת עד אחד. הראיה התפססה כך ש... הוכח שאם אדם חייב שבועת עד אחד, עד אחד שמסייע לו יפתור אותו מהשבוע. כי אחרת הגמרא לא מסתדרת. אז אומר הרן, תראה, יכול להיות שמרן לא צודק. יכול להיות בהחלט שהוא לא צודק. עד אחד לא פותר משבוע. אבל משבועת עד אחד, עד אחד פותר. לא פותר משבוע מדבר מקצת. וגם לא יפתור משבועת השומרים. יש שלוש שבועות יורדה. אבל משבועת עד אחד הוא יפתור. עד אחד אומר שאתה חייב, ואז אתה מביא, אתה צריך לשבוע? אז אתה מביא עד אחד שאומר שאתה פתור, תהיה פתור. למרות ש... אותו דבר מדבר מקצת, עד אחד לא יפתור. למה? אבל לפי דעתי, ראיה זו שבים מיד להבחיד, אינו הראיה, שאפילו אם נאמר שאין עד אחד פותר משבועת התורה, הנמין ישתחי בו על פיו, מפני הודעה במקצת. אבל מן ישתחי בו על פי עד אחד, ודאי עד אחד המחישו פותרו ממנה, ועד אחד שמנתו תורה, היינו היכת דלק הרחשה, כדאים למסכת סוטה. ועד אחד אומר נתמית, ועד אחד אומר לא נתמית, הייתה שוטה. ואף אגב, דהי דאמה נתמית נאמן מן התורה כבית, אפילו אחי, כבן המחשין הנסד, האחרינה לא מהמן. מה הראיה שלו? יש מקומות שעד אחד נאמן כשניים, כמו סוטה. וזה באמת רק לכיוון אחד. עד אומר נתמית, אז היא לא שוטה. אבל אם עד אומר לא נתמית, היא כן שוטה. מה קורה אם עד אחד אומר נתמית ועד אחד אומר לא נתמית? הדין היא שהיא שותה. אי למה? העד הראשון הוא נאמן כשניים, והעד השני נאמן רק אחד, ואחד נגד שניים. צריך להפסיד. מה הרם רוצה להוכיח? זה לא עד נגד עד. כלומר, האמת, השכנוע, הראיה של עד נגד הראיה של עד. אלא, כי אז זה היה שניים נגד אחד. אלא מה? כשעד אחד אומר כן ועד אחד אומר לא, ברמת המייסה, ברמת העדות, הם מבטלים זה את זה. זה לא שאני מאמין לך, ואחר כך אני מאמין לך, ועכשיו אני תקוע. אני לוקח אותם ביחד ואני אומר, עד אחד בהכחשה, זה פירוש הביטוי, עד אחד בהכחשה לאו כלומו. דכיוון דמחש ליסד אחרינה לא מהמן. ואז הוא מביא את כל הגמרא שם, שהגמרא מסבירה, כל אחד המחש ליסד האחרינה בבת אחת, אינו נאמן. אני לא קורא את כל הרן, אני קורא שכל אחד קרא את זה. אם זה לא היה בבת אחת, אז הראשונים היו נאמנים כשניים, ואחר כך היינו מקבלים אותם, אז משתכנים ברמה של שניים. אחר כך בית אחד, הוא רק אחד, הוא לא יכול לשכנע אותי. אבל זה בבת אחת. מה זה משנה אם זה בת אחת, כן או לא? הרן מסביר בבת אחת, לא צריך להיות ממש בבת אחת. עד שלא פסקו. לפני שבתין יחליטו על פי הראיות, הם שומעים את כל הראיות, ואז ברמה רק המעשה האגדה, הקולות, נכון שהוא נאמן כשניים, אבל הוא לא שניים, הוא נאמן כשניים. אבל בדיבור הוא רק אחד, בדיבור אתה אחד, אז בסך הכל לא שמעתי כלום, ואז אני לא משתכנע בכלל. Okay? אז הרן אומר כאן דבר מבריק, אומר, אני סבור, אני יכול להיות סבור, שמבחינת לפטורי משבוע, עד אחד לא נאמן לפתור משפוע, רק נאמן לחייב שבוע. בסדר, אתה כתוב, עד אחד מחייב שבוע, עד אחד לא נאמן לפתור משפוע. ובטח לא כמו הדרשה של המערם מהפסוק. יש דין, עד אחד מחייב שבוע. אין יש עד פותר משפוע. אבל אם יש עד שמחייב שבוע ועד שפותר משפוע, לפני שנחליט למי להאמין, הם מבטלים זה את זה ברמת הדיבור. בסך הכל, מה שאמרתי, כלום. שמעתי שתי קולות שווים. אז בעצם לא מאמינים לאף אחד. לא שמאמינים לשני לפתור. לא מאמינים לראשון לחייב. כי ההכחשה שלו בצידו. זה נקרא, אין אחד בהכחשה לאף כלום. זה נלמד, הוא מצטט גמרא בסרטה, ויש גמרא דומה ביבמות בנושא עדות אישה, מה שהזכרנו לפני כן, גם שמה, שני עדים שאומרים שמת בעלה נאמנים כשניים, עד שאומר שחי בעלה רק נאמן כאחד. ובכל זאת, הגיעו בבת אחת, לפני שהתירו להינשא, ירד עשתה את זה בעריכות, אז אומרים שהם בטלה. אוקיי? אנחנו נחזור לראש, מה למדנו? שיטת המערם שעד אחד פותר משפוע. בעיקרון, כמו שהוא מחייב שפוע. או בגלל שהוא פשוט עדות, או בגלל שהכוח שלו לשכנע לחייב שפוע, אז יש לו כוח גם לפתור משפוע. זה שתי הגישות. הרן, שבינתיים לא ראינו מה המסקנה שלו, אבל הוא בכל זאת הלב שעוד כזאת, עד אחד לא פותר משפוע. הגזרת הכתוב שעד אחד נאמן לשפוע, זה נאמן לחייב. זה עובדה שהוא מחייב שפוע. אבל לא שהוא נאמן לנושא שפוע. וכדי להיפטר משפוע שכבר התחייבת, אז הוא לא מספיק משכנע. אבל, מספרית, יש רק שלוש שבועות, אחד מהם אין אחד פותר. יש הבדל בין שבועת עד אחד לבין שבועת מודל מצד? לא. אבל לא מה שיש הבדל. שכאן הוא נאמן וכאן הוא לא נאמן. הוא לא נאמן לפתור. אבל, לא מדין נאמנות, אלא מדין... אני אומר את זה קצת לצחוק, תריקה לי לא משתי. זה הקקופוניה, שהוא מיד סותר את עדי שני, אז הוא מבטל את המציאות של המחייב, ולכן, למעשה, איל אחד פותר בשפועת איל אחד, לא בגלל שהוא פותר, למדנית, הרן דיבר נכון, הוא לא פותר מן השפועה, הוא מכחיש את העד, הוא עוקר את המחייב, ואם אתה... את ההגדרה הלנדנית שאני אומר. הוא לא פותר מחיוב שפועה, הוא מבטל את המחייב המקורי של השפועה. מעולם לא היה עד אחד כאן שחייב אותך. מודה במקצת, הוא לא יכול לעשות את זה. אתה באמת מודה במקצת. זה מחייב שפועה, והוא רוצה לפתור אותך. אז זה אולי הוא לא יכול לעשות, וזה אולי המערם צודק. זאת אומרת, מה שהרן אומר זה, אפילו אם המערם צודק, אז הוא לא צודק. זה בעצם מה שהוא... מה שהוא אומר. בסדר, הנקודה הזאת ברן מובן, כלומר, הוא בא להצדיק את השיטה הפוכה מהמערם. המערם לא צודק, אבל למייס הוא יהיה נכון במקרה אחד, ולכן אחד מהראיות שלו איננו טובה. עשיתי לא נכון, אבל זה יפסיד. אוקיי, אנחנו חוזרים לראש. הראש עכשיו עובר שלב לשלב הקושיות. עד עכשיו היה שלב הראיות, עכשיו שלב הקושיות. ויש מקשים. מהד אתנן, לכמה פרק המפקיד. סוחר פרה מחברו והשאיר לאחר. שכרתי פרה והשארתי לאחר. מה ההבדל בין סוחר לבין שואל? סוחר פטור מאונס, שואל חייב באונס. מיתה כדרכה, זה נקרא אונס. הוא מית או נשבר. מיתה כדרכה, אז השואל אמור להיות חייב. והסוחר אמור להיות פטור. שנייה. אז הפסק בגמרא היא יישבע הסוחר שמת כדרקע, והשואל משלם לסוחר. אוקיי, הנושא, הסוגיה שם בדף למנה, באמת רוצה לדעת למי השואל משלם, לביילים או לסוחר, זה המחלוקת שם, אבל זה לא חשוב בשבילנו. מה שחשוב זה שהסוחר, כדי להיות פטור, כמו כל שומר צריך להישבע. שואל הראש, לפי שיטת המרם, ומה יישבע הסוחר? ולא השואל מעיד שמת כדרקע, ויפטר הסוחר משבוע. השואל יכול להעיד לטובת הסוחר, ויפטור אותו מדין, אינך את פוטר משבוע. כל פעם שיש שני שומרים, אז אחד יכול להעיד בשביל השני. כי השואל ממילא משלם, אז הוא נאמן, הוא לא נוגע בדבר. הוא יגיד זה מת, אני חייב, הוא צריך לשלם. אז הוא יהיה נאמן בתור עד אחד, להגיד שהסוחר פטור. כי סוחר פטור במקרה שמתה כדרקע. סוחר פטור באונצן. אבל הגמרא אומרת שלא, הסוחר צריך להישבע. אז הראיה שעד אחד לא פוטר משבוע. אוקיי, אז הראש עונה. ונרדיד לך שמידיד, מדיד לדינה כמה השמלן. הראש אומר, זה נכון, הדין הוא נכון, הוא פטור משבוע. אבל המשנה בדפלה מנהי אמר את הדין העקרוני. והסוחר נפטר בשבועתו מן המזכיר, והשואל משלם לו. לפוק מן הביוסי, דאמר, כיצד הסוחתו בפרפר, או שהוא צריך לשלם לביילה. הסוחר באמת חייב שבוע. הוא ייפטר אם זה יעיד. אולי זה לא יעיד. אולי הוא לא ירצה להעיד. כבר למעשה הוא יעיד, אבל הדין הוא, זה מה שהוא כותב, דמנית הדין כמה שבוע. הדין הוא למעשה לא נכון, אבל זה לא היה המטרה של המשנה. המשנה עסקה במחלוקת בין התנאים שם, בין רבי יוסי ובין רבנן, ולכן דרך אגב כתבה שהסוחר נשבע ונפטר. ואם יש לו מטר אחר, שישתמש בו. אם יש לסוחר ראייה, לפתור את זה, השבוע יביא ראייה ויפטר. ואחי לא ארי מדניתם. כלומר, זה תירוץ לא הכי תירוץ, הכי מזהיר בעולם. כתוב במפורש במשנה שהסוחר צריך לשלם, אז הרשום הזה לא דווקא. עקרונית הוא צריך לשלם, סליחה, להישבע. עקרונית הוא צריך להישבע. אבל, כיוון שאני, אתם, אני המרם, אני סבור שאם יש לי משהו שווי ערך לשבוע, כלומר, עד אחד, אני יכול גם להביא אותו. אז כאן יש, אנחנו יודעים שיש, אבל בכל זאת צריכים להביא אותו. יש כל מיני אפשרויות, למה הוא לא יבוא, אני יודע. אז לכן, המשנה, שזה לא היה עיקר הנושא שלו, להגיד לך בדיוק מה יקרה, רצה להגיד לאן השני משלם, אז היא כתבה, הוא חייב שבוע, ואתם כבר תשברו את הראש, והסוחר משלם, או לכאן, או לכאן. אוקיי. יש ראיה משומרים נגד המרם, הראש אמר שהראיה לא קיימת. עוד ראיה, שזה כמעט אותו דבר. ויש מקשים הבל. כאן הוא נהיה קצת יותר לעגלני. אני מניח שהראש ידע מי הוא המקשה פה. המקשה זה הרמב"ן, ששאל את השאלה הזאת. וזה ביטוי קצת חריג מפיו של הראש. ויש מקשים הבל. ועד הכמה לכמן, תף אחרי זה. שומע שמסר לשומע חייו. דיאב מלא, את נאמן לי בשבוע, איך לומד אני בשבוע. שואל, שומר שמסר לשומר, אז הוא נפטר בשבועה, אבל הביילים יכולים להגיד, אני לא מאמין לשבועה של השני, הוא לא שומר שלי, אני לא מכיר אותו. לא צריך לקבל את השבועה שלו. שואל הראש, או שואל הבר, עמי חייב, תתרנו שומר שני, בדותו בשבועתו שהוא חייב. הקטנה כאן שהוא חייב לשבועה, ואני לא מקבל את השבועה שלו. אבל הוא לא צריך להישבע, לא צריך להישבע. כי אחד מהם יודע את התשובה, מי שיודע את התשובה, יעיד. לטובת השני. אז אומר הראש, בכלל לא קושה, ולא קשה מידי. דחיובי דרישון בשביל דינו יכול לשבר. מה מקרה שם? אני קיבלתי דבר לשמו. מסעתי את זה לשומר אחר, כי אני עסוק. והוא נגנב משם. הוא מת. עכשיו, על פי דין, אם זה מת, השומר הראשון פטור, אבל הוא צריך לשבר. הבעיה שהוא לא יכול לשבר. למה לא יכול להישבע? זה לא היה אצלו. הוא לא יודע, באמת. רק השני אומר לו. אז מה קורה אם אתה חייב שבועה, ואתה לא יכול להישבע בגלל שאתה אומר, איני יודע? זה דין מפורסם, שגם לא אנחנו נגיע בעוד שני דפים. מתוך שאינו יכול להישבע, משלם. אדם שחייב שבועה ולא יכול, למה לא יכול? במקרה שלנו, כי הוא אומר, איני יודע, הוא צריך לשלם. אז אומר הראש, אם הייתי חייב שבועה ומישהו היה מעיד לטובתי, הייתי פטור מהשבועה. אבל כאן הוא כבר לא חייב שבועה. הוא היה חייב שבועה. אבל מתוך שאינו יכול להישבע, משלם. אז בפועל הוא חייב כסף, ממון. ויש עד אחד לטובתו. עד לא נאמן לממון. עד רק נאמן לשבועה. ולכן זה לא עוזר. וזאת התשובה לראיה הנגדית הזאת. דחיובי דראשון, השומר הראשון, בשביל אינו יכול לשבע, והוא אינו רוצה להאמין לשבועת השני, ונתחייב לו הראשון, ממון. ואין אחד מחייב, אין אחד פותר בחיוב ממון. אז הרמב"ן הביא את הראיה הזאת, הוא חושב שזה ראיה מצוינת. והראש חושב שזה רעיון, זה ראיה טבע. מה ההבדל ביניהם? הראש מסתכל על בפועל, שהוא חייב כסף, הרמב"ן מסתכל על הסיבה, למה הוא חייב כסף? בגלל שהוא חייב שבועה ולא נשבע. אם אתה עוקר את השבועה, ממילא הוא לא יהיה חייב כסף. אז זה נקרא עד אחד לשבועה. והראש קורא לזה עד אחד לממון. אני לא רוצה לבקש הצבעה. אז אתם לא צריכים להצביע, למרות שבמערכת אפשר להצביע. מי צודק? אנחנו נרתעים מלהגיד דברים כאלו. אם לא ידעתם זה הראש והרמב"ן, מי צודק? ודאי הרמב"ן. לא? אדם הזה יש עליו חיוב שבועה שהוא לא מקיים, לכן הוא צריך לשלם. יבוא עד אחד, יעקור את החיוב שבועה, ומילא אין כדין שהוא מתוך. מה אומר הראש? אבל עכשיו זה הפך להיות דין ממון. אבל מה התשובה? יש כמה תשובות, אבל התשובה שעולה לי בראש, למה הראש חושב שהוא צדק? כי הוא תלמידו של המהר"ן. אם אתה אומר, זה לא שעד אחד נאמן לשכנע אותי שלא צריך שבועה, אלא אם הנושא הוא שבועה אז עד אחד הוא כשני עדים, אם הנושא הוא ממון אז עד אחד הוא כאפס עדים. אז הראש צודק, כי כאן הנושא הוא לא שבועה. מבחינת המחייב היה כאן מחייב של שבועה, ובגלל זה חייבנו את הממון. אבל עכשיו לא דנים על שבועה. התיק בבית הדין כתוב בית הדין לעניין ממונות, עד אחד לא נכנס לשער. אם היינו באים לחייב אותו שבועה בפועל, אז היינו יושבים בבית הדין לעניין שבועה, ואז עד אחד יש לו כניסה. הרמב"ן לא חושב מונחים של המערן. הוא חושב שמה שאתה צריך לשכנע אותי כדי לפתם ממון זה להביא שבועה, אז הרמב"ן חושב שאפשר להביא עד אחד במקום זה. ואז הוא אומר, אוקיי, אז אם העד אחד משכנע אותך קצת, ואז לא הייתי בחייב אותו שבועה, אז אתה לא תחייב אותו ממון, בגלל שאין כאן דין של, אין כאן דין של מתוך. אני טוען, זה לא כל החולים חושבים ככה, ואני טוען ש, אולי בגלל שיש לי דעה קדומה, נראה לי שהרמב"ן ודאי צודק, מה פתאום שהולכים אחרי הממון? הולכים אחרי הסיבה, אין שבועה, אין ממון. אין שבועה, אז אין מתוך, אין מתוך, אין ממון. אבל הראש אומר, מה קשור לסיבה? עד אחד פותר משבועה לא בגלל שהוא תוקף את הסיבה, שהסיבה הייתה שרגליים הדבר נגדך, רגליים הדבר לטובתך, עד אחד הוא גם רגליים אחד לפעולה, הוא לא תוקף את הסיבה, הוא פשוט פותר, כי הוא אומר את האמת. ושזה צריכים להגיד שמדובר בנושא שנקרא שבועה, ושם שני עדים זה אמת. אם זה הנושא נקרא, רק נקרא ממון, אז אין אחד לא נאמן, לא כשניים, לא כאחד, לא כשום דבר. אין אחד לא נאמן, לא יקום אין אחד. נכון דבר, נכון חדת, על פי שניים עדים, יקום דבר. אז הראש אומר, זה נקרא ממון עכשיו, והרמב"ן עדיין קורא לזה שבועה, כי השבועה הוא היסוד כאן, הוא מה שעומד ביסוד הדין. אלי, הרמב"ן, לשיטתו במניין המצוות, שאין מצווה להישבע בשם, וכן השבועה נגררת אחר בירור הממון, ואינה עומד בפני עצמה אחרי החיוב. אני לא רואה את הקשר. תן לי לחשוב שנייה. יש מצווה בתורה ובשמות ישוויה. רמב"ם מונה אותו במניין המצוות. זה אומר שלאו דווקא בית הדין. יש מצווה, אדם צריך לאמת את דברו, יכול להיות בשיחה פרטית, אז יש מצווה להישבע בשם. זה, לא יודע, אני רוצה להגיד, טעם המצוות, כן, זה כבוד שמיים, או שזה, זה הדרך לאמת דברים. הרמב"ן אומר שאין מצווה כזאת. מה הקשר לשבועת הדיינים? שבועת הדיינים זה מערכת שקיימת בתורה. שמי שמודה במקצת חייב שבועה, מי שיש אגב נגדו חייב שבועה. שומרים, ונקרא בעל הבית אל, 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 אל אלוהים, שלא שלח ידו בממלכת רעהו, שומר צריך להישבע. כל אחד מסכים עם העובדה הזאת. אתה אומר שלפי הרמב"ן, שבועה חייבת להיות לא נושא אלא בירור. לפי הרמב"ם זה יכול להיות נושא. אני לא, מה הקשר ל... אני לא מבין, מה הקשר למצוות ובשמו תשבע? השאלה שלנו זה לא אם אדם יש לו מצווה להישבע, אלא מה התוקף של עד אחד בבית הדין. וזה לא קשור למצווה ושמות ישוויה. זה קשור ללמה התורה, אם היא לא מאמינה לעיד אחד, לא מאמינה לעיד אחד. כדי לעשות את מה שהוא אומר, כדי להוציא ממון, למה היא חיבה שבועה? אז תשובה אחת היא בגלל שהיא קצת מאמינה לו. ותשובה אחרת היא ש... כי התורה בצורה מלאכותית, בצורה זרת הכתוב, הפך את השבועה לנושא, ושם גזרה שיש שני עדים נאמנים. סליחה, שעד אחד נאמן כשני עדים. אני לא יכול לענות על השאלה, אני לא מבין. עוד זאת לא שאלה, זו הייתה הערה שלך. אני לא מבין, לא רואה את הקשר. ממש לא, לא הצלחתי להבין. טוב, בסיום, אני רוצה להגיד דבר שלא כתוב. הרן אין לו הערה על החלק האחרון הזה של, של הראש, אבל יש תשובה אפשרית, בעיקר נמצא באחרונים. יש שרצו למצוא את זה בראשונים, זה לא נמצא מפורש באף ראשון. ראינו שהרן חילק בין שבועת עד אחד לבין שאר השבועות. אני מדגיש, לא בגלל שהשבועה היא אחרת, אלא בגלל שטכנית, עד אחד נגד עד אחד, הוא מבטל את המחייב. אבל יש אחרונים שטוענים ששבועת השומרים הוא שונה בעיקרון. מה ההבדל בין שבועת השומרים לבין שבועת מודה במקצת לשבועת עד אחד? הסברה שהסברנו ששבועת עד אחד ושבועת השומרים זה דין של בירור. ובבירור, אז השאלה היא האם... עד אחד הוא בירור כמו שבועה. אז יכול להיות שכן. סביר אפילו שכן. אם זה בירור, אז עד אחד הוא גם בירור. כמו, כמו שהראש הוכיח מהסיפור הזה של כמסע ילי שטר, אז כמסע ילי עד גם כן. אבל למה שומרים נשבעים? הלא אין רגליים לדבר נגדם. אני נתתי דבר למישהו לשמור. אני בבית, אני בכלל לא, אני לא תובע אותו, אני לא טוען, אני לא יודע כלום. הוא בא אליי ואומר לי, וואי וואי וואי, קרה אסון, והוא נשבר עומד. התורה אומרת, פטור, אבל תשבע. אז זו לא שבועה שהוא צריך לברר כי יש בירור נגדו. אי אפשר להגיד את הסברה כאן של רגליים לדבר. אין רגליים לדבר נגד השומר. אין אפילו טענה נגד השומר. בעל הבית לא טוען שזה לא נכון. הוא לא יודע. אז זה גזירת הכתוב שבכל זאת צריך להישבע. יש הצעות שונות. במקום אחר הגמרא אומרת, כדי להשביע דתו של בעל הבית. תורה אומר, אדם שמפקיד דבר אצל מישהו אחר, אז ליבו ליבו לא מתיישבת. הדוגמה בציבור שלנו, בהיום, זה מי שמוסר את הרכב שלו למוסך. אתה כל הזמן חושב, אתה לא יודע מה קורה שם, אז אם אתה לא מכיר את המוסך לכתוב, יש לך בעיה. בעיה נפשית. תורה אמרה שאדם ששומר, כאן זה גמילות חסד. התורה חייבה אותו להישבע כדי שבעל הבית ירגיש טוב. אתן הסבר אחר, שאחרונים אחרים אומרים. אדם שקיבל דבר לשמו, הוא צריך להחזיר, לא? חלק מהחזרה זה להגיש דוח. אם הוא לא מחזיר, זה די צריך להגיש דוח. זה חובת השמירה. זה לא חובת שטוין וניתן. זה לא שאנחנו חושדים בו, תישבע אחרת אנחנו נחייב אותך. אלא, זה חלק מהעבודה של שומר. אין להם הצעות. הצד השלילי הוא ברור. אין כאן רגליים לדבר נגדך. ולכן לא בטוח שהאופי של השבועה היא לעשות רגליים לדבר לטובתך, לשכנע אותי, להביא בירור. אז מה שאנחנו אומרים, שעד אחד פותר משבועה, זה היה גרסה השנייה במערם. הסוף הראש. עד אחד מברר כמו שבועה. אבל שבועת שומרים זה לא כדי לברר. זה כדי להישבע, זה כדי לתת, לעשות את שלך, להגיע את רוחו, או למלא אחרי חובתך. אז אתה לא יכול להביא ראייה חיצונית. אתה צריך לעשות את מה שאתה צריך לעשות. ולכן, יכול להיות שצריכים באמת להודות. הראיות הן טובות, לא כמו שהראש שלך את הראייה. בשבועת השומרים, אתה צריך להישבע, והעדות של השואל הזה, והסוחר הזה, והשומר השני, לא יועיל. אבל שתי השבועות הראשונות, אז אין לך את כן פותר משבוע. סך הכל לסכם במהירות, אז שיטת המערם והראש, זה שאין אחד פותר מכל שבוע שבעולם, ויש שתי גישות איך להגיד אותו מעמד, או שאין אחד הוא עדות, או שאין אחד הוא מטבע השווה למטבע שנקרא שבוע. למה? כי שבוע זה בירור וגם הוא מברר. זו שיטה אחת. יש ראשונים שיגידו, שאין אחד לא פותר משבועה. זה יקחו את כל הראיות האלו. אומר הר"ן, אבל אין אחד נגד אין אחד, זה אני חושב שכן. אבל אין אחד נגד מודה במקצת, או אין אחד נגד שומרים, אני חושב שלא. שיטה שלישית זה שהמר"ן כן צודק, אין אחד פותר משבועת אין אחד, אין אחד פותר משבועת המודה במקצת, אבל הוא דווקא לא יפתור בשבועת השומרים, כי שבועת השומרים זה פרשה אחרת, לא דומה לשתי השבועות הראשונות. כן, כמו הנפקמי, איפה שבאמת יש מחלוקת, זה במודה ממצעת. אחד אומר, יש שיטות שומרות שכן, יש שיטות שומרות שלא. בעיד אחד, גם מי שומר שבדרך כלל לא, אולי מסכים שכן. בשומרים, גם מי שומר שבדרך כלל כן, אולי יגיד יגיד שלא. המראה לא מחלק, יש... בטוח שיש ראשונים שלא מחלקים לכיוון השני, אבל יש לנו אפשרויות ביניים. דרך אגב, למדנו, או בכל זאת העלינו את הספרות, למה אדם חייב שבוע? האם זה בגלל שהוא צריך לברר כי יש בירור נגדו? או שזה חובה עצמאית, אולי מסיבה אחרת, אנחנו נגיד לסיבות אחרות, כשנלמד סוגיית מיגוד הפטורים משבוע. אבל בינתיים זה לא בגלל שהוא צריך לברר, כי אם הוא צריך לברר, אז אין חינמי, יש מטבע דומה, רק צריכים להחליט אם הוא שווה התחליף, אבל זה סביר שיהיה משהו דומה, אבל אם זה חיוב עצמי של שבוע, יכול להיות שאין עוד דברים שמחליפים בכלל. וזאת הסוגיה שנקרא, עד אחד לפטור משבוע, שהוא אז פשוט עשה כאן טרמפל, כמו שאמרנו בהתחלה, על חצי שורה, שמופיע בהגמרה דרך אגב, הגמרה לא הסבירה מה היא רוצה, אבל כל זה היה הסבר כדי להסביר אותו שורה בהגמרה, ומילא אין ראיה מהגמרה, כפי שאמרתי, יש עוד 5 או 6 הסברים אחרים להגמרה בכלל, בשיטה מקובצת, ברש ובריטווה, יש הרבה הסברים אחרים בכלל להסביר את השורה הזאת, אבל אם רבינו תם צודק, אז הגענו לסוגיה הזאת של עד אחד המסייע פותר משבועה. אנחנו בהמשך נלמד הרבה דיני שבועה, בדף ג' בדף ד', אז זו הייתה הקדמה טובה לאן שאנחנו הולכים. ובזה הגענו לסיום של היום.